שלום לכולם. היום אנחנו נלמד על המפה המדינית, שזאת המפה שיש בה את כל המדינות של העולם. אנחנו כולנו מכירים אותה, הצורה העגולה, אנחנו יכולים לראות בה את היבשות של העולם, אנחנו יכולים לראות בה את האוקיינוסים של העולם. ולפני שנתחיל ללמוד על המפה המדינית, אני אשאל שאלה, כמה מדינות אנחנו יכולים לספור במפה המדינית? כמה מדינות יש היום בעולם? יותר מ-100, פחות מ-100, כמה עשרות, כמה אלפים, כמה מדינות קיימות היום בעולם. אז התשובה היא לא כל כך פשוטה, כי נגלה שאם אנחנו בודקים כמה מדינות חברות באום, מה זה האום? האום זה ראשי תיבות של המונח אומות מאוחדות. הכוונה שיש ארגון שמאגד את כל המדינות שיש בעולם, לכאורה, הם כולם משתתפות בו, ויש כל מיני דיונים באום, כל מיני החלטות באום, שזו בעצם כאילו מדינה אחת של כל המדינות, שבה מחליטים כל מיני החלטות. אבל נגלה שבאום יש 193 מדינות כיום, ובכל זאת, האום לא כולל את כל המדינות שיש בעולם. בעולם יש עוד 3 מדינות שלא חברות באום, שזה טיואן, הוותיקן, ועוד מדינה אחת שנקראת קוסובו. וכל המדינות האלה הן מדינות שלא חברות בתוך האום. ואם כוללים גם אותן, כמה מדינות יש לי ביחד עם 193 המדינות שיש לי באום? נכון, יש לי 196 מדינות בעולם. בכל זאת, עדיין זה לא כל כך פשוט, כי יש עוד כל מיני מדינות, כמו צפון קפריסין, כמו סהרה המערבית, שהן נחשבות למדינות על ידי עצמן, אבל מדינות אחרות לא מחשיבות אותן כמדינות, הן אומרות, לא, מה פתאום? אתן שייכות למדינה אחרת. לדוגמה, צפון קפריסין, הם חושבים שהם מדינה בפני עצמם, אבל מה אומרת טורקיה, שהייתה המדינה שכללה את צפון קפריסין, שהחלק הזה של האי קפריסין היה כלול בתוך הגבולות שלה, טורקיה אומרת, מה פתאום? צפון קפריסין עדיין שייך לנו. ולכן זה לא כל כך פשוט. אז אפשר לומר שיש בעולם בערך 200 מדינות. ולמה זה מעניין אותנו כמה מדינות יש בעולם? קודם כל, כדי להבין כמה מקומות יש, שיש בהם מדינה ששולטת על האזור. זה, קודם כל, זה דבר שהוא מאוד מעניין וחשוב. וחוץ מזה, אנחנו נראה בסוף השיעור עוד נקודה מאוד, מאוד מעניינת לגבי מספר המדינות שיש בעולם. אבל לפני שנגיע לנקודה הזאת, נצטרך להבין כמה דברים. אנחנו נשתמש בספר היום שנקרא גיאוגרפיה לכיתה ה', המפה ואזור הים התיכון, מי שלא קיים אצלו הספר הזה כרגע, אפשר לפתוח אותו בקובץ המצורף, ונוכל לראות שבספר יש לי מפה מדינית של כל מדינות העולם בעמוד 82, ואם נספור את כל המצולעים הקטנים שמרכיבים את הגבולות של כל אחת מהמדינות, נוכל לגלות שיש בערך 200 מדינות באמת במפה המדינית של כל העולם. כל מדינה מצוינת במפה המדינית בצבע אחר, ואת זה אפשר לראות בספר בעמודים 82 ו-83. אפשר לראות כאן את קווי הרוחב והאורך של העולם, אפשר לראות איפה כל מדינה נמצאת ביחס למדינות אחרות, אפשר לראות איזה מדינה היא המדינה הכי דרומית בעולם, ואיזו מדינה היא המדינה הכי צפונית בעולם. אפשר לראות איזו מדינה יש לה שטח מאוד 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 גדול, כמו למשל רוסיה, ואיזו מדינה יש לה שטח מאוד 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 קטן, כמו למשל פנמה. ואפשר לראות אפילו את הערי בירה של רוב המדינות שמצוינות כאן במפה, ולדעת איך קוראים לשם, מה השם של עיר הבירה של כל אחת מהמדינות כמעט שיש כאן במפה. חוץ מזה, אנחנו נעזר גם כן בעוד מפה מאוד מאוד מעניינת, שהיא נמצאת בעמודים 86 ו-87, והמפה הזו, מה היא מתארת לי? היא מתארת לי כמה אנשים בכל אחת מהמדינות בעולם יודעים לקרוא ולכתוב. אולי זה נראה לנו פשוט שאנחנו כולנו יודעים לקרוא ולכתוב כבר מכיתה א', מקסימום כיתה ב', אבל יש מדינות שבהן אנשים מבוגרים עדיין לא יודעים לקרוא ולכתוב. אפילו מדינות שבהן פחות מ-50%, שזה אומר רוב האנשים שגרים שם, לא יודעים לקרוא ולכתוב. איזה מדינות למשל לא יודעים בהם לראות, לקרוא ולכתוב? עוד מעט נראה. בכל מדינה יש כמה אנשים או כמה או אחוז מסוים של אנשים שכן יודעים לקרוא ולכתוב, ואת זה אנחנו נוכל לראות במפה הזאת, שכמו שאמרתי, נמצאת בעמוד 86 ו-87. כמובן שבישראל אנחנו כולנו בדרך כלל בימים כתיקונם לומדים בבית הספר, ולומדים, הדבר הראשון שלומדים זה לקרוא ולכתוב, אבל במדינות שהן מדינות לא כל כך עשירות או לא כל כך מפותחות, הרבה מאוד מהילדים לא לומדים בבית הספר. ואם תסתכלו בתמונה שיש בעמוד 88, תוכלו לראות שיש פה תמונות של ילדים שעובדים בעבודות מאוד לא פשוטות, כמו תפירה של בגדים או סחיבה של כל מיני דברים גדולים וכבדים, במקום ללכת לבית הספר. ולכן הילדים האלה, הם אמנם יודעים לתפור, שזה משהו שאנחנו לא כל כך יודעים אולי לעשות, בטח שלא לומדים את זה בבית הספר, אבל הם יודעים ועובדים בסחיבה ובעבודות מאוד מאוד לא כל כך פשוטות וקלות. אז זה מה שהם עושים, ולכן הם לא כל כך יודעים לקרוא ולכתוב, ואפילו כשהם יהיו בני 20 ו-30, וכשהם יהפכו להיות הורים, הם עדיין לא ידעו לכתוב ולקרוא, כי הם לא למדו את זה אף פעם בבית הספר. מה אני רואה כאן במפה? כולם בבקשה להסתכל במפה הזו שבעמודים 86 ו-87, אני רואה שיש כאן כל מיני יבשות. ובכל אחת מהיבשות יש כמה צבעים, יש לי צבע כתום, יש לי צבע כתום יותר חלש, יש לי צבע בז' ויש לי צבע ירוק. ואם אני אסתכל כדי להבין מה המשמעות של כל אחד מהצבעים האלה, במקרא שנמצא בצד הימני התחתון של עמוד 86, מה אני אראה? שהצבע הכתום, הכהה, שכבר כמעט נוטה לאדום, הוא צבע שמראה לי מדינה שבה 90-100% מהאנשים המבוגרים, לא ילדים בגן, אלא אנשים המבוגרים, יודעים לקרוא ולכתוב. איזו מדינה, למשל כזו, אני יכולה לראות בעולם, אוסטרליה היא כזאת, באסיה יש הרבה מאוד מדינות כאלה, בכל אמריקה הצפונית, כל המדינות שבה גם כן כולם, או כולם, או כמעט כולם, יודעים לקרוא ולכתוב. אבל אני רואה שיש גם צבעים יותר בהירים, צבע יותר בהיר של כתום, מה הוא אומר לי? אני מסתכלת במקרא, בצד ימין למטה, ותסתכלו ביחד איתי, מה הצבע הכתום הבהיר יותר מראה לי, ואני רואה שכתוב לי את המספרים 75% עד 90%. מה הצבע הזה אומר? מה המספרים האלה אומרים לי? זה אומר ש75 עד 90% מהאנשים יודעים לקרוא. מה לגבי כל שאר האנשים? לא יודעים לקרוא. מי שהוא לא בתוך האחוזים האלה, שזה בין 10-25% מתושבי מדינה מסוימת שצבועה לי במפה הזו בצבע הזה, הכתום הבהיר, מה איתם? הם לא יודעים לקרוא. אבל מי שהוא בתוך ה-90% ועד ה-75%, הוא כן יודע לקרוא. מה קורה לי כשהמדינה צבועה לי בצבע עוד יותר בהיר, כמעט צהוב? אני מסתכלת במקרא ורואה שכתוב לי שזה בין 50% ל-75% של אנשים שיודעים לקרוא ולכתוב. מה לגבי כל השאר? הם לא יודעים לקרוא ולכתוב. אם הם רוצים ללכת למכולת ולראות באיזו כשרות החלב שהם רוצים לקנות, לא. רובם הם בדרך כלל לא יהודים. רוב היהודים יודעים לקרוא ולכתוב. אז זה לא דוגמה טובה, אבל איזה דוגמה יכולה לראות? אם הם רוצים לדעת כמה אחוזי שומן יש בחלב הזה, ואם רוצים לדעת איזו חברה מייצרת את החלב הזה, ואם יש לו תוספות לחלב הזה, וכל מיני דברים כאלה, הם לא ידעו, הם יצטרכו לבקש עזרה ממישהו אחר במכולת, כי הם לא יודעים מה כתוב שם, לא בשפה שלהם ולא בשום שפה אחרת, הם פשוט לא יודעים לקרוא או לכתוב. מה קורה כשמדינה צבועה לי בצבע ירוק? צבע ירוק אומר לי שפחות מ-50% פחות 50% וחצי, פחות מחצי מהאנשים במדינה יודעים לקרוא ולכתוב. רק חצי מהאנשים במדינה ידעו לקרוא לי שכתוב פה חלב, 3% ביצור של חברת תנובה. כל שאר האנשים שבמדינה הזו לא ידעו לקרוא או לכתוב. הם לא ידעו לכתוב את הרשימה של הקניות שלהם, הם לא ידעו לקרוא את הספר שהם רואים, הם לא ידעו לקרוא. עכשיו אנחנו נחזור בחזרה למפה, שאני מזכירה היא בעמודים 86 ו-87, ואני אוכל לראות שבמפה הזו לא יש לי יבשות שלמות כמעט, שיש בהם ידיעה של קרוא וכתוב ברמה מאוד מאוד גבוהה. איזה יבשות? תסתכלו במפה, אני רוצה שתבדקו, איזה יבשות? באלו יבשות, ידיעת הקרוא והכתוב היא בין 90% ל-100%. איך אני יודעת את זה? אני מסתכלת. אם יש לי יבשת שהיא צבועה כולה בצבע כתום אדום, אני אוכל לדעת שכמעט כל התושבים בה, בין 90% ל-100% מהתושבים בה, יודעים לקרוא ולכתוב. איזו יבשת? נכון. היבשת אמריקה הצפונית, כמעט כולה, התושבים שבה יודעים לקרוא ולכתוב. למה אני אומרת כמעט? כי אם נסתכל טוב על הגבול שבין אמריקה הצפונית לאמריקה הדרומית, אתם רואים שיש פס דק שמחבר בין אמריקה הצפונית לאמריקה הדרומית, שם אני רואה שלא כולם יודעים לקרוא ולכתוב. עכשיו, אם אני רוצה לדעת איזה מדינה זו שבה לא יודעים לקרוא ולכתוב כולם, בין אמריקה הצפונית לאמריקה הדרומית, מה אני אעשה? כי פה במפה הזו לא כתוב לי את השם של המדינה. אני מדפדפת חזרה למפה המדינית של כל העולם, שזה בעמודים 82 ו-83, ואני אגלה שהמדינות שצבועות שם בצבע בהיר יותר, שבהן יש ידיעה פחות טובה של קרוא וכתוב, זה המדינות גואטמלה, קוסטה ריקה, פנמה, כל המדינות האלה, סליחה, פנמה היא דווקא כן צבועה באדום, כל המדינות האלה הן מדינות שבהן ידיעת הקרוא והכתוב היא יותר נמוכה. המדינה שבצבע צהוב, מה אני יודעת עליה? שהיא בין 50% ל-75%. והמדינה שהיא בצבע כתום בעיר יותר, כמה אחוזים היא? אני מסתכלת במקרא ונזכרת שזה 75% עד 90%. כך אפשר ככה לשחק עם המפה הזאת ולגלות כל מיני דברים. הדבר הנוסף שנעשה עם המפה זה שנבדוק את המדינות שצבועות בירוק. מה אני אגלה כשאני אסתכל על המדינות שצבועות לי בירוק? אני רוצה לבדוק באיזה מדינות פחות מחצי מהאנשים יודעים ולקרוא ולכתוב. כל שאר האנשים פשוט לא יודעים. איך אני רואה? אז שוב, אני בודקת איזה מדינות יש לי בצבע ירוק, מחפשת את הצורה שלהם במפה המדינית שבעמודים 82 ו-83, ומה אני מגלה? שהמדינות שצבועות בירוק, לדוגמה באסיה, המדינה שממערב להודו, יש שם שתי מדינות שצבועות לי בצבע ירוק. אני בודקת במפה המדינית באילו מדינות מדובר, שיש להן את הצורה הזאת שצבועה לי בירוק, ומגלה שהמדינות האלה, מי כבר בדק וראה, זה המדינות פקיסטן ואפגניסטן. שתי המדינות האלה הן מדינות שבהן חצי מהאנשים ואפילו פחות מחצי לא למדו בכיתה א' כמונו, ובכיתה ב' ובגן אפילו עוד קודם, איך קוראים וכותבים. מה שהם עושים זה הם מסתדרים בדרכים אחרות כשהם רוצים לתקשר עם האנשים, וברור לי שלא כל כך פשוט להם בהרבה מאוד תחומים של החיים. בדיוק מהסיבה הזו שהם לא קוראים ולא כותבים. מדינה האחרונה שנבדוק היא כמובן המדינה שלנו. אני מסתכלת על מדינת ישראל, רגע, איך אני מוצאת את מדינת ישראל במפה? קודם כל, אני חוזרת למפה שבעמודים 86-87, ובה אני מסתכלת בחיבור בין היבשות, אסיה, אירופה ואפריקה. אני מסתכלת בחיבור ביניהן, ומחפשת מדינה שנמצאת ממזרח לים גדול גדול גדול, בצורה ארוכה כזאת הים הזה, ואני רואה שהמדינה הזאת היא מדינה צרה, עם שפיץ בחלק התחתון שלה, שמתחת לשפיץ הזה יש לי שתי אצבעות. איזה שתי אצבעות? אצבעות של ים. כולנו יודעים איזה ים זה, הים הזה הוא ים סוף. אז המדינה הזאת עם השפיץ שנוגע בים סוף בחלק התחתון, היא מדינת ישראל. ואיזה צבע יש למדינת ישראל? כמובן, כמה אחוז מתושבי מדינת ישראל יודעים לקרוא ולכתוב? אנחנו יכולים כבר לנחש בעצמנו, אחוזי הקריאה והכתיבה הם בין 90% ל-100%. ולכן טוב מאוד שאנחנו כולנו ישבנו ולמדנו טוב טוב בכיתה א' וב' ויודעים לקרוא ולכתוב, ועכשיו אנחנו גם לומדים לקרוא מפה. הדבר האחרון שנעשה בהקשר הזה יהיה להסתכל על שאלה 16 בעמוד 88 ולשאול את עצמנו, האם אנחנו יכולים לחשוב על קשר בין כמות התושבים שיודעים לקרוא ולכתוב במדינה מסוימת, לבין מידת הפיתוח של המדינה. מה זאת אומרת מידת הפיתוח? מידת הפיתוח של מדינה, הכוונה כמה המדינה הזו יש בה תעשייה מפותחת, יש בה חינוך טוב, אנשים שם עובדים בצורה טובה, יש שם כלכלה מפותחת, החקלאות שם היא לא שלפני 100 שנה, אלא חקלאות מתקדמת, עם טכנולוגיות, כל מיני צורות עבודה מאוד מתפתחות ומתחדשות. כל הדברים האלה שאמרנו עכשיו גורמים למדינה שתהיה מאוד מאוד מפותחת. האם יש לנו איזושהי הבנה שאומרת לנו שמדינה מסוימת היא יותר מפותחת או פחות מפותחת? בהקשר של ידיעת קרוא וכתוב, רגע, מה הכוונה של השאלה? האם זה שאנשים יודעים לקרוא ולכתוב, ברוב האנשים במדינה מסוימת יודעים לקרוא ולכתוב, זה אומר לי שהמדינה הזאת יותר מפותחת? אז כן, כי כשאנשים ידעו לקרוא ולכתוב, מה הם ידעו? הם ידעו ליצור קשר באמצעות מכתבים, באמצעות מייל, כשהם כותבים אותם למדינות אחרות, ולבקש מהם סיוע ושיתוף פעולה בהקמה של כל מיני מפעלים חדשים, של כל מיני טכנולוגיות חדשות. אבל מה יקרה לי במדינה כמו פקיסטן, כמו אפגניסטן, שאין להם שם ידיעה של קרוא וכתוב? הם פשוט לא יוכלו לפתח את עצמם, את התעשייה שלהם, את הכלכלה שלהם, והילדים שבהם מסכנים יעבדו בכל מיני עבודות כאלה. פעם הבאה שאנחנו קונים בגד מהודו, אולי עדיף לקנות ממדינה אחרת, כי מה יש לי כאן? מי מכין לי, מי מכין פה את הבגד? לא את כל הבגדים, אבל חלק מהבגדים בהודו, מי מכין אותם? ילדים מסכנים. מה הילדים האלה צריכים לעשות? הם צריכים ללמוד כדי שהם יוכלו להתפתח. לכן אולי כדאי לשקול לקנות בגד ממדינות אחרות, אבל זה רק נקודה למחשבה. עכשיו אמרנו בתחילת השיעור משהו לגבי כמות המדינות שיש בעולם. וכשאנחנו מסתכלים במפה שבעמוד 82 ו-83, אנחנו רואים, כמו שאמרנו, שיש כמעט 200 מדינות בכל העולם. ומה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי פסוק. כתוב בשירת האזינו, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מי יצב גבולות עמים? השם. הוא קובע את הגבולות של העמים כמו המספר של בני ישראל. מה הכוונה? כמה עמים יש בעולם? אנחנו יודעים שבעבר, פעם בתקופה של יציאת מצרים, היו 70 עמים בעולם, 70 אומות. נכון? אנחנו מכירים את המושג הזה 70 אומות? המושג הזה של 70 אומות הוא לא סתם, כי כמה יהודים, כמה בני ישראל יצאו ממצרים, אנחנו עכשיו לקראת פסח, ובפסח יצאנו ממצרים. כמה יהודים יצאו ממצרים בפסח? 70 נפש. סליחה. כמה יהודים נכנסו למצרים? התבלבלתי לגמרי, בטח כולכם שמתם לב. כמה יהודים נכנסו למצרים? 70 נפש. כל 70 נפש האלה, כמו שיש 70 נפש בעם ישראל שנכנסו למצרים, כך אגב יש 70 אומות. ומה הכוונה? שיש לי את אותו מספר של 70 בני ישראל שהגיעו למצרים ו-70 אומות בעולם. הכוונה ש כל אחד מבית יעקב, כל אחד מהצאצאים של יעקב אבינו שנכנסו למצרים, הוא כנגד אומה אחרת מהאומות של העולם. יש לי מספר שווה של צאצאי יעקב ואומות העולם, 70 צאצאים של יעקב שנכנסו למצרים, ו-70 אומות העולם. ולמרות שזה השתנה, עדיין יש פה איזשהו קשר. מה הקשר? שכל אחד מה-70 נפש, יש לו תכונה אחרת. אחד הוא יותר גומל חסדים. אחד הוא יותר מתפלל להשם. אחד הוא יותר חברותי, יש לו הרבה מאוד חברים. אחד הוא לומד הרבה תורה. כל אחד יש לו מצווה אחרת שהיא המצווה שיותר חזקה אצלו. ובכלל, יש אחד שעובד את השם מאוד מאוד מתוך שמחה והתלהבות, ויש אחד שעובד את השם מתוך יראה וכבוד להשם, וזה הדגש העיקרי שלו בדרך שלו בעבודת השם. כל אחד מעם ישראל יש לו דרך אחרת בעבודת השם, וכמו שיש לי 70 נפשות בעם ישראל, 70 סוגים של יהודים בעם ישראל, כך גם יש 70 דרכים באומות העולם. אבל באומות העולם עכשיו זה לא כל כך פשוט, כי הרבה פעמים זה בא בצורה לא טובה, זה בא בצורה לא כל כך של קדושה. אם יש להם יראה ופחד, אז זה בא בצורה שמאיימת על אנשים אחרים למשל, וזה לא טוב, נכון? ואם יש להם, לדוגמה, מישהו שהוא מאוד מאוד משתמש בכסף, אז במקום שהוא ייתן אותו לצדקה, הוא משתמש בכסף בשביל מטרות רק בשביל עצמו, הוא חושב. אז כל התכונות האלה הן תכונות אחרות בין עם ישראל לבין הגויים. אבל מה אנחנו רוצים שיקרה? אנחנו רוצים שכל אחד מהיהודים הוא יישאר בדרך שלו, והגויים שהם יותר יש להם לדוגמה כבוד באופי שלהם, למי הם התחברו בעם ישראל? הם התחברו למי שיש לו יותר כבוד בעבודת השם שלו מבין היהודים. ויהיה להם יותר קל ככה להתחבר לעבודת השם. כי אם יש גוי שהוא מאוד מאוד בכבוד, ומדברים איתו בכלל על כל מיני דברים אחרים, יכול להיות שיהיה לו מאוד קשה להתחבר לעבודת השם. יהיה לו קשה לעבוד את השם ולהתחבר לשבע מצוות בני נוח ולאמונה בהשם אחד. אבל אם הוא יראה שיש יהודי אחד, שהוא מאוד מאוד מכובד, ומאוד מאוד ירא את השם, ואצלו יראה זה דבר מאוד מאוד חזק באופי שלו, ובאופי של כל האומה שלו. אז מה הסוג הזה של הגויים? מה יקרה לסוג הזה של הגויים? הוא יתחבר גם כן לסוג הזה של היהודים. לכן, האם זה טוב שיש הרבה סוגים של יהודים, או שאנחנו רוצים שכל יהודי ילך בדרך אחת, כולם ילכו, כולם יהיו סוג מסוים של יהודים, לדוגמה, כולם יהיו ברסלברים, או שכולם יהיו חבדניקים, או שכולם יהיו ליטאים. אנחנו רוצים שזה מה שיקרה? כנראה שלא, כי כל יהודי, כל סוג של יהודי, יכול להשפיע על סוג אחר של גוי. ואם יש סוג אחד של יהודים, נוכל להשפיע על כל הגויים שיש בעולם? לא כל כך. לכן זה מאוד טוב שיש הרבה סוגים של יהודים. אבל רגע, יש 70 סוגים של יהודים היום? יש 70 יהודים היום בעולם? לכל יהודי שאנחנו מכירים, כל אחד שונה מחברו. כל אחד בכיתה שלנו, יש לו דרך אחרת איך הוא מתנהג. וטוב. יש לו אופי אחר לעשות דברים טובים, כל אחד יש לו מצווה שהוא יותר טוב בה ויותר אכפת לו ממנה מאשר אחרים, כי זה יותר מה שהשם נתן לו. אבל אז לכן אנחנו רואים שיש יותר מ-70 נפש בעם ישראל, יש יותר סוגים של יהודים, וגם בכמות ברוך השם יש הרבה יותר מ-70 יהודים בעולם, כבר מזמן ברוך השם. ולעומת זאת גם אצל הגויים אנחנו רואים כמה מדינות אמרנו שיש 70? הרבה יותר, אמרנו שיש 200 מדינות בערך. אז מה זה מלמד אותי? זה מלמד אותי שנהיו הרבה יותר גוונים בעולם, גם בעם ישראל וגם אצל אומות העולם. וכל הגוונים האלה, הם יוכלו להתחבר אחד לשני. אומות העולם יוכלו להתחבר ליהודים, במה שהם יכולים, כל יהודי והנקודה שמיוחדת לו, שעובד בה את השם, הוא יפיץ אותה לסוג של הגויים שהוא, למדינה מסוימת או לעם מסוים שיש לו אופי מסוים בתוך הגויים, וככה זה טוב מאוד שיש גוונים כמו שאמרנו קודם, ובעזרת השם שכל היהודים ישפיעו, שכל העולם יעבוד את השם, כל אחד מהדרך שלו, וכולם יתאחדו סביב נקודה אחת, למרות כל הגוונים, כל היהודים, ובעזרת השם גם כל אומות העולם, לעבוד את השם אחד. וכל המפה הזאת, שהיא מאוד מאוד צבעונית, היא תמשיך להיות צבעונית, כי לכל אחד יש נקודה שלו, יש איזשהו עניין שלו, אבל כל המפה הזאת, מה יהיה המכנה המשותף שלה, בעזרת השם, במהרה בימינו, שכולם יהיו קשורים להשם, כולם יתפללו להשם, כולם יודו להשם, כולם יאמינו בהשם. ובעזרת השם שנזכה לראות את זה בקרוב בימינו, להתראות.
ההקלטה נעצרה. להמשך ההקלטה, הקישו 1. לשמיעת ההקלטה שהוקלטה עד עכשיו, הקישו 2. לאישור ההקלטה, הקישו 3. להקלטת הכל מחדש, הקישו 4. השידור נקלט בהצלחה.